שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ. המתח בין חילונים לדתיים עולה בשבועות האחרונים, ככל שהמסע ומתן להקמת קואליציית ליכוד חרדים, חרדלים, מתקדמת, וזה בשל עשרות סעיפים שמגדילים את הנתח של החרדים בהוגה, מגדילים את השליטה שלהם בחיים כאן, ומחזקים את הבדלנות שלהם שבא לידי ביטוי בשורה של סעיפים גזעניים. זה לא סתם קנייה לגחמות של פוליטיקאים שיקורי כוח, אלא תוכנית מסודרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם מלחמת חילונים דתיים שמשרתת את מטרותיו, כך כותב אבי ברלי, והוא יהיה כאן כדי להסביר. אחד הסעיפים המקוממים בהסכם הקואליציוני בין נתניהו ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קובע כי בעלי עסק יוכלו לא לשרת לקוחות בשל אמונתם הדתית. זה סעיף שיאפשר אפליית להט"בים, ערבים או כל קבוצה אחרת. וסמוטריץ' מסביר את הסעיף הזה כאמונה בחירות הפרט ובזכותו לא לעבור על אמונתו בקניינו הפרטי. אבל אם אנחנו עוסקים בזכויות ובחירות, מדוע הם נבלמות כשבעל עסק רוצה לפתוח אותו בשבת או למכור חמץ בפסח? אנחנו נדבר על כך עם אורי קדר, מנכ"ל ישראל חופשית. המיליארדר הצרפתי-ישראלי פטריק דריי, השולט בין השאר בחברת הוט, מקפיד לשמור על הפרטיות שלו ולעבוד מתחת לרדאר, אך קבוצת הקרים רוסית פרצה לשרתים של חברת אלטיס שבה הוא שולט, וחילצה מהם מיליוני מסמכים עליו ועל החברות שלו. אז לצד מידע רכילותי על הרגלי החופשות שלו ושל משפחתו, יש שם גם מידע עסקי וחובות פיננסיים, את הנבריאל לספר עליהם. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי.
פרשן הפוליטי שלנו, תשמע, אנחנו מותקפים בשבוע האחרון באינספור סעיפים, יוזמות, רעיונות, דברים שעולים מתוך ההסכמים הקואליציוניים, שאפשר לסכם אותם בזה שהחרדים מקבלים כל מה שהם רוצים, הדתיים מקבלים כל מה שהם רוצים, חופש התנועה או חופש, אתה יודע, של מיעוטים הולך להיפגע, הגזענות מרימה ראש, משהו באמת מאוד מהפכני, ואתה אומר, תשמע, יש פה מישהו שיש לו עניין לקדם מלחמת חילונים חרדים, והתוכנית הזו מתקדמת כסדרה. תסביר מי זה המישהו הזה ולמה זה משרת אותו.
אז קודם כל, כמו שאתה מציין, יש המון סעיפים, אנחנו מוצפים ומותקפים ומולעתים בהמון סעיפים, דרך אגב חלקם סותרים, זכויות וטו שמחולקות להרבה שחקנים, אתה יודע, בסופו של יום, לא מייצרות כלום, מכיוון שכולם יש להם את היכולת לסכל את את העמדה או את הפעילות של האחר. לדוגמה, אם בצלאל סמוטריץ' יושב על הברז התקציבי, אבל איתמר בן גביר מקבל זכות וטו בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואם ביבי יושב בראשות הקבינט החברתי-כלכלי, וחוק ההסדרים וחוק התקציב יצטרכו לעבור את אישורו ואת אישורו של דרי, אז מי בעצם הוא זה שנותן את הטון?
כן, אז יש פה זכויות וטו טבעיות, מבניות מה שנקרא, ויש פה זכויות וטו שניתנו להם במהלך המסע ומתן, אבל אתה אומר שהן סותרות זו את זו. אבל עוד לפני שנגיע לעניין הזה, אני רוצה שתסביר את התזה של איך האימות הזה בין חילונים לדתיים משרת את נתניהו. בדעתי עלה שאחרי שבאמת נתניהו היה, נקרא לזה, האיש, כל החיצים של המרכז, שמאל, הופנו אליו בגלל כתבי האישום, פתאום הוא מתחיל לראות כמו בעיה יותר קטנה, נגיד, בעיני הקהל החילוני, המסורתי, הממלכתי, ובעיות אחרות שקשורות, אתה יודע, באפליה, בגזענות, בדת, מרימות ראש. זה משרת אותו או שהוא צריך להתחיל להסביר שוב ושוב למה הוא התכוון?
בוודאי שזה משרת אותו, מכיוון שקודם כל זה מרחיק את זה מסית את האש ממנו בשני מובנים. א', אנחנו מדברים על יחסי דת ומדינה שבמסגרתם הדמון, אני מכוון אנחנו, זאת אומרת התקשורת החילונית או השיח הציבורי החילוני. הדמון זה לא נתניהו, אלא זה אותו מנהיג חרדי בעל אינטרסים כלכליים ואינטרסים מגזריים כאלה או אחרים. זה כבר לא ביבי וכבר לא המשפט שלו וכבר לא הרס המשטר הדמוקרטי במטרה לשרת את האג'נדה הספציפית שלו במשפט הפלילי שמתנהל נגדו. כלומר, נעשים היום דברים הרבה יותר חמורים מאשר לתקצב ישיבה או להעלות את קצבת האברכים ולהצמיד אותה למדד ולהעלות אותה ב-15-20%. נעשים היום דברים הרבה יותר חמורים שאנחנו כרגע פחות מתעסקים בהם, כי אנחנו מתעסקים בנושא הכשרות, והאם בית מלון יכול להריח להטאבים או לא. זה לא רע לו במובן הזה, זאת אומרת, אחד המיקוד של השיח הציבורי החילוני, זה גם לא רע לו מבחינת הדמוניזציה של החרדים, לא הוא נמצא במוקד, זה גם לא רע לו במובן של טקטיקת הפרד ומשול, שאנחנו מכירים אותה, כלומר, זה טוב לו שיש סכסוכים שמתנהלים כאשר הוא לא מעורב, צריך
לזכור. לא, אבל כל הדברים האלה, אני יכול להבין את ההיגיון הפוליטי בטוב לו, ובזה שזה עדיין, אתה יודע, זה קואליציה שתשרת אותו במאבקים המשפטיים שלו, אבל זה בתנאי שאתה יודע לשלוט בזה, כי חלק מהדברים יכולים לצאת משליטה.
אז זו באמת השאלה, האם הוא יוכל לשלוט בדברים האלה, הוא מאמין שכן.
אני אתן דוגמה מהבוקר, אומרת חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית, רופא יוכל לא להעניק טיפול שנוגד את אמונתו, וזה מעורר סערה גדולה, היא אמרה את זה ברשת ב' בתוכנית סדר יום של קרן נויבך, ובעצם זה חייב את נתניהו, בגלל שהוא ראה שזה עורר סערה, לפרסם איזה הבהרה כזאת שדבריה של חברת הכנסת סטרוק אינם מקובלים עליי ועל חבריי בליכוד, ההסכמים הקואליציוניים לא מאפשרים להפלות לרעה להטאבים או לפגוע בזכויותיהם לקבל שירותים ככל אזרח בישראל.
אז קודם כל, לאמירה הזאת באמת אין כיסוי, ושוב פעם, היא מציגה את ביבי בעמדה שמאוד נוחה לו. הוא המבוגר האחראי, הוא זה ששומר על פני הממלכתיות של הממשלה הבאה. הוא מוצג כמי שאתה יודע, כתקווה החילונית ותקוות מחנה המרכז שמאל לשמירה על הרשת של נורמליות בעידן הזה. זאת אומרת, כל מה שזה מצריך ממנו, זה למעשה את אותן עברות מסוימות לפרובוקציות שיעלו מעט לעוד. בסדר. תפקידו יהיה במהלך השנה, שנתיים הקרובות, להבהיר או לרקח כל מיני פרובוקציות שיעלו או שיעשו בני המחנה הקיצוני, ועם זה הוא יכול להתמודד, זה לא פוגע לא בתדמית שלו ולא בתפקוד של הממשלה, ולאמירות האלה אין כרגע כיסוי בשטח.
תשמע, אבל אבי, אי אפשר להימנע מהמחשבה שבמשך 3 או 4 שנים יש פה מחנה, נקרא לו מחנה רק לא ביבי, שאומר בוא נעלה את הרף בנושא שחיתות, ובינתיים לא רק שלא העלית את הרף בנושא שחיתות, אתה גם מוריד את הרף בנושאים של גזענות ושל בדלנות ושל הדתה ושל קרבות בין חילונים לדתיים. אתה יודע, קל לבוא ולהגיד זה קונספירציה והוא קוסם ותראה איך הוא הצליח לעשות וכולי, אבל זה הכל יוצא תחת ההנחה שבאמת הקואליציה הזו באמת תשרת אותו במטרות המשפטיות שלו. אנחנו יודעים שבתוך כל התוכניות שלו יש דברים קונקרטיים שתכף ממש אוטוטו ייכנסו לחיינו ויאפשרו לו להיחלץ מהמשפט באיזושהי צורה?
לא, דרך אגב אני לא חושב שהוא גם צריך את זה, מכיוון שהמשפט זה די ברור שהוא יהיה מוסמס לאט לאט, אנחנו עוד לא נכנסנו בכלל ללוז של ראש ממשלה, לי כשניכנס ללוז של ראש ממשלה אני מעריך שכל ההליכים יעוקבו. אפשר דרך אגב לשים לב לתיקון של דרעי בחוק, זה שמאפשר לחבר כנסת לכהן כשר גם אם שאלת הקלון לא נדונה, כל עוד לא נגזר עליו עונש מאסר בפועל, זה סעיף שיכול לשרת גם את ביבי ביום מן הימים.
כן, היה ובאמת יורשע, ויקבע נגדו משהו שהוא על תנאי, שלא מאסר בפועל.
כן, אבל צריך לשים לב משהו לגבי המשפט של ביבי, הוא נמשך המון זמן, ואנחנו גם לא רואים את סופו באופק, כבר עכשיו הוא נמשך הרבה זמן, עוד לפני שנכנסנו בכלל ללוז ראש ממשלה. כלומר, אם אתה מדבר היום עם אנשים בליכוד, הם אומרים, תראה, זה עניין של, זה משפט של לפחות עוד 2-3 שנים, לפני עירורים ולפני גזר דין. כלומר, בכל מכן אנחנו מדברים על תהליך מאוד מאוד ארוך, שעכשיו עשוי עוד להתעכב עוד הרבה יותר כתוצאה מלוז ראש ממשלה, ולכן אנחנו לא מדברים עם מילד פה על איזשהו הליך שעומד להסתיים ב4 שנים הקרובות. לבטח, אנחנו מדברים אפילו על לוז הרבה יותר רחוק מזה. לכן, אתה יודע, המשפט גובע כרגע לאיתו גם בלי צורך לנקוט באיזשהם מהלכים.
כן, יש פה עוד עניין, אבי, שהוא, אתה יודע, יש כל כך הרבה סעיפים מקוממים שאפשר, אתה יודע, לבוא ולעסוק בהם, אבל אני רוצה לעסוק בדבר נוסף שקשור בצהל כמקור סמכות בלעדי ועליון או בשר הביטחון. אתה רואה למשל את חלוקת הסמכויות שבצהל סמוטריץ' אמור להיות הבוס של המנהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים, בן גביר אמור להיות האחראי על מג"ב ביהודה ושומרון, דרי אמור להיות באמצעות הרב הראשי הספרדי להחליט מי יהיה הרב הראשי הצבאי הראשי, ויש פה איזה מין, לא יודע מה, איזה קראים שנקראים עד עד ממערכת הביטחון והופכים להיות זרועות של, של אנשים פוליטיים. בעניין הזה, נתניהו חי עם זה בשלום, הוא מבין כאילו את, את הנזק שהוא גורם פה לצהל?
אז כפי שציינת, אתה יודע מה, באחת השאלות הקודמות שלך, יש, אנחנו באמת עדים פה לאיזשהו תהליך זוחל של פירוק מוסדות ממלכתיים, והצבא הוא לא יוצא דופן, כמו שמפרקים לאט לאט את המשטרה ואת בתי המשפט, כך אנחנו מגיעים לגוף עוצמתי נוסף במשטר הדמוקרטי, שזה צהל, וגם שם יהיה איזשהו כרסום זוחל, הוא דרך אגב התחיל כבר בממשלות קודמות, לא רק הפעם, ברגע למשל, אתה יודע, פרשת לאור עזריה למשל, ששם זו הפעם הראשונה שבה ראינו שיש התנגשות למעשה בין הסמכות של הרמטכ"ל כמנהל, כמפקד העל של החיילים, לבין הדרג הפוליטי. כן, זה פירוק, לא, זה לא מפריע לביבי, מכיוון שככל שעוד פעם אנחנו מפוררים את מוקדי העוצמה במשטר הדמוקרטי הישראלי, ככה מעמדו גדל וכוחו גדל. אנחנו נהיה עדים פה לפגיעה הרבה יותר מהותית, בעצם העובדה שיש לנו שר אוצר למעשה שמחזיק בעקיפין או במישרין בתיק הביטחון, למעשה לא ברור לנו היום בכלל מי שר הביטחון או מי מקור העוצמה, אם זה רמטכ"ל, אם זה שר הביטחון, אם זה שר האוצר, שמחזיק בשני כובעים. זה בהחלט תהליך זוחל, ואנחנו נהיה עדים באמת בלית ברירה גם לפוליטיזציה מסוימת וגם למפיכה צה"ל, למרבה הצער, לאיזשהו מוקד של ויכוחים פוליטיים וכיפופי ידיים במסדרונות הרשות המבצעת המחוקקת.
טוב, אתה מרגיש שיש עוד סיכוי שבעקבות ביקורת ציבורית, סעיפים מהסוג הזה יושמטו בסופו של דבר מההסכמים הקואליציוניים, או שמה שנחתם, נחתם?
אז קודם כל, שום דבר לא נחתם עדיין, לכן יש מקום עדיין לביקורת ציבורית, אנחנו יודעים שהושגו סיכומים, לא שדברים נחתמו, והם לא יחתמו ממש עד לרגע האחרון, כי א', כל מפלגה רוצה לעשות איזשהו קווץ' אחרון, ולא רוצה לצאת פריירית במרכאות ביחס להישגים של הרגע האחרון שישיגו סיעות אחרות. גם ביבי עוד מנסה לצמצם פה ושם כל מיני נזקים, הוא עושה את זה על ידי ניסוחים די מאורפלים, כלליים של אותם סיכומים מוקדמים עם אותן סיעות, זאת אומרת יש איזה שהם ויכוחים משפטיים, עד כמה נהיה ברורים בהסכמים הקואליציוניים שנחתום עליהם ונפרסם. לכן הדברים עדיין לא סגורים, אצל ביבי כמו אצל ביבי, הכל יחתך רק בדקה 90 או אפילו 91. כן, יש עדיין מקום להשיא איזושהי ביקורת ציבורית, לצעוק, להניף דגלים, אלה בהחלט דברים שעוד עשויים לשנות ולו במקצת את הניסוחים.
כן, אוקיי, אנחנו עוד נעקוב, יום חמישי אמורה לקום הממשלה?
התוכנית של הליכוד היא באמת להשביע ממשלה ביום חמישי ולפרסם הסכמים קואליציוניים על יום שלישי בערב. זאת התוכנית, אנחנו לא יודעים אם היא תצא לפועל, אבל גם אם היא לא תצא לפועל, אז המועד האחרון יתדחה ליום שני בשעות הערב.
כן, יפה. אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה.
שלום לאיתן אבריאל.
שלום, שלום, ירושלים הקרה.
שלום, ירושלים הקרה, אתה מחזיק מעמד שם, יש כפפות, יש כובע, יש מעיל.
לא, אבל הידיים קצת קרות בשביל להקיש לינקים בטלפון.
טוב, אז מה יגידו מי שנמצאים עכשיו בניו יורק או בוושינגטון עם מינוס 12 או מינוס 13 מעלות?
הם רצו לחיות בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אז אתה יודע, שישלמו את המחיר, כן.
בהחלט. טוב, תשמע, יש לנו מספיק צרות משלנו פה בישראל, אבל אנחנו רוצים בכל זאת לקפוץ קצת לצרות של אחרים ושל עשירים בצרפת. אתה כותב היום על מסמכים שנחשפו בעצם על ידי קבוצת האקרים רוסית, שפרצו בעצם לחברת אלטיס, זה השם?
אלטיס,
זה החברה, כן. של פטריק דריי, אנחנו יודעים שהוא בעל השליטה בחברת הוט, ובעל השליטה בעוד הרבה מאוד חברות באירופה, וזה מעסיק מאוד את צרפת, ויש בעיקר סימני שאלה על היציבות הפיננסית שלו בארצות הברית. אז מה גילו שם? וקודם כל, איך הם עשו בכלל את הפריצה הזאת? כמה זה מסכן את הקבוצה שלו, המידע הזה שדולף?
אני לא חושב שזה מסכן את הקבוצה, את הקבוצה שלו פרסה, אבל כן, בהחלט, קבוצת הקרים רוסית פרצה לשרתים של חברת אלטיס. חברת אלטיס בשליטה של פטריק דרהי, יש לה כמה וכמה, יש לה המון פעילויות, אבל יש את אלטיס אירופה, שזו חברה הולנדית, והיא מחזיקה נכסים באירופה, לצורך הדוגמה, חברת התקשורת השנייה בגודלה בצרפת, מדובר שם על מחזורים של 50 מיליארד יורו בצרפת, היא מחזיקה גם חברה בת, חברה נוספת בארצות הברית, אלטיס ארהב, אלטיס ארהב נסחרת בבורסה, חברה שמספקת כבלים ואינטרנט וכמובן טלוויזיה למיליוני בתי אב בכ-20 מדינות אמריקאיות. אז הקבוצה הרוסית הזאת היא פרצה לשרתים של אלטיס, אני לא יודע אם אלטיס אירופה או אלטיס ארצות הברית, אבל כך או כך הם הצליחו להוריד משם, לחלץ משם מיליוני, ממש מיליוני מסמכים שנוגעים לעסקים, שנוגעים לחיים הפרטיים של פטריק דריי, והשלב הראשון הם פנו אליו ולחברה וניסו לסחוט לקבל כסף, מה שנקרא בעצם התקפת כופר כזו או אחרת, משכנו מספרים, אנחנו מפרסם אותם אם לא תיתנו לנו את הכסף, הם סירבו לתת את הכסף, אז בצר להם כנראה, ההאקרים הרוסים הם אמרו בסדר, אז הם מסרו את המידע הזה לחברות תקשורת צרפתיות, מדובר בשלוש אתרים למעשה, אבל חברות חדשות יחסית של תחקירים, יש גל של חברות כאלה בצרפת, חבר'ה שמתאגדים ובאמצעות זה שהם לא עיתון, אלא במרכאות הוצאות יותר נמוכות של אינטרנט, עושים תחקירים על כל מה שהם מוצאים, וכמו שהיה במקרים של פנמה ושל מקומות אחרים, הם התאחדו, לקחו את המיליוני מסמכים האלה וחילצו מהם, ובאמצע השבוע שעבר פרסמו את הממצאים שלהם.
רגע, ויש... אבל אם הוא לא הסכים להיסחט, יכול להיות שהוא חשב שלא משנה איזה מידע הם מוציאים, זה לא מידע מספיק חשוב כדי להיכנע להם ולשלם להם מה שהם דרשו?
ככל שאני יכול להסתכל מהצד, הוא אפילו צדק. זאת אומרת, הנה, הדברים האלה פורסמו, ואין שם איזשהו משהו פלילי, או משהו מביך בצורה יוצאת דופן. שם דברים לא נעימים אולי, אבל אתה לא רואה שם שום דבר שמצדיק להיכנע ולשלם מיליוני דולרים של כופר לעניין הזה, ויכול להיות שזה גם עניין של מדיניות, מדיניות של בן אדם, מדיניות של תאגיד, אתה יודע, כשסוחטים אותך...
לא, אין לזה סוף, אתה נכנע פעם אחת, למה שלא תיכנע גם בפעם החמישית? לא, אז אני רואה שחלק מהמידע הוא אישי, למשל הוראות של דריי לצוות השירות בבתי הנופש, כיצד להתלבש, או איך לתקשר עם בני המשפחה שלו בעת חופשותיהם, ואיך להרגיש את האוכל, או כל מיני תיאורים שהוא קמצן, אבל אלה באמת דברים רכילותיים. ברמה העסקית, מה המסמכים האלה מגלים שלא ידענו על דריי?
תראה, אנחנו לא יודעים הרבה על דריי, זה האמת, אנחנו, תראה, באופן כללי שאתה חושב על זה, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה על טייקונים, מעבר למה שמתפרסם בבורסה, ולעיתים מחוקות איזשהו סיפור שככה מגיע לבית משפט, ואז כל הצדדים מגישים את המסמכים, ואנחנו יודעים קצת יותר. אף אחד לא יודע הרבה על פטריק דריי, הוא עובד בלהיות מתחת לרדאר, הוא עובד בלשמור על הפרטיות שלו, החברה המרכזית שלו בצרפת, או למעשה רשומה, כמו שאמרתי, בהולנד, היא פרטית. אז מה גילינו עליו ומה גילינו על העסקים שלו? גילינו שיש לו 5 דרכונים, לא פחות. מרוקו, ישראל, אי בקריבים, פורטוגל, ומה שכחתי, עוד אחת, אני לא זוכר אפילו איזו. גילינו שיש לו בתים בכל רחבי העולם, באמת שורה מאוד ארוכה של, של, של מקומות, יש לו מטוס פרטי. ברמה העסקית יש שם כל מיני תשלומים או סימני שאלה שמעניינים ביותר את הצרפתים, זה לא יגיד הרבה לאזרחים ישראלים, אבל יש שם מסמכים על תשלומים שהוא העביר לברנאר אנרי לוי, שהוא, אתה יודע, פילוסוף ידוע, גם פה בארץ, יהודי כמובן, יש תשלומים ששולמו לעיתונאי בכיר ולא בדיוק ברור על מה, יש סיפורים על סיבובים שהוא עשה, האיש הוא, הוא טייקון תקשורת ענקי, זאת אומרת מעבר לחברות טלפוניה ולחברות כבלים, הוא מחזיק גם בעיתונים, הוא מחזיק בעיתון ליברסיון, הוא מחזיק בעיתון בשם לאקספרס, עוד כהנה וכהנה, אבל מסתבר שהוא הוא, הוא גם בדברים האלה שהרבה פעמים טייקונים קונים, אתה יודע, לצורך מוניטין ולצורך השפעה, הוא הצליח לעשות סיבובים יפים כשהוא מכר את זה מחברה פרטית לחברה ציבורית, סיפורים שאנחנו מכירים עסקאות בעלי עניין, גם פה בישראל, אז השמות בצרפת הם, הם מאוד מרשימים, והעסקאות הסיבוביות, כשזה נוגע לעיתונות, זה כמובן מאוד, מאוד מרגש לצרפתים, יש סיפור מאוד מעניין על סטארט-אפ אינטרנטי שהוא חד קרן, שהוא קנה לפני כמה שנים ב-300 מיליון דולר, הוא ניסה להנפיק את זה בכמה מיליארדי דולרים, ולא צלח בפעם הזו, ובאופן כללי סיפור מעניין שיש לזה עוד נדבך, אתה יודע, שהכי מעניין מדינה כמו צרפת, זה העובדה שהוא מיד הלך וטבע את כל שלושת האתרים הללו שקיבלו את המסמכים הרוסיים ונברו בהם ופרסמו את זה בטענת דיבה כזאת או אחרת, או חדירה לפרטיות, ואז נהיה מאבק של זכות הציבור לדעת, של, של, של הציבור הצרפתי על מהלכיהם וחייהם של, של טייקונים שמסתובבים במקלטי מס. אז החבילה מאוד מאוד מעניינת, אני לא יכול להגיד שיוצא משם איזשהו, איזשהו משהו פלילי, או איזשהו, איזשהו הליך שיגרור אותו להרבה מעבר לעיניים, סביב אורח החיים שלו, הנהנתנות, דברים שטייקונים עושים, אתה יודע, מטוסים, יכטות, הוראות לצוות, איך להתלבש, איך לעשות, איך לעמוד, באיזה טמפרטורה להגיש את החמאה, כן, זה, זה גם כן פריט ש, שנמצא שם. מה שמעניין זה לטעמי זה שהצרפתים באמת לקחו את המסמכים עלינו ונברו בהם והציגו אותם וכתבו עליהם, והם לא הלכו ובדקו בעת הזו את המצב הפיננסי של, של פטריק דרייב. כשאתה מסתכל על גרף המניה ב, של, של אלטיס ארצות הברית, אתה רואה שהמניות האלה ירדו בסדר גודל של יותר מ-70% בשנה האחרונה, וזו חברה שיש לה הכנסות של 10 מיליארד דולר בשנה, מכבלים ותקשורת וסיבים אופטיים וכן הלאה, והיא נסחרת בפחות מ-2 מיליארד דולר, שזה קצת, זה קצת יוצא דופן, והסיבה היא כמובן אשראי, 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 כמעט 25 מיליארד דולר של חובות, חובות בנקאים שעומדים מעל, מעל החברה הזו.
ובעידן של ריבית עולה זה לא בשורה טובה, כן.
בדיוק, בדיוק, ואז אתה אומר בעידן שבה הנכסים יורדים, כי הנכסים יורדים כי הבורסה יורדת בכל מקום, ואתה רוצה לשערך משהו, צריך לשים שער היוון יותר גבוה, ובעידן של הריבית עולה, אז כל פעם שאתה מגלגל את החוב, אי אפשר להחזיר חוב כזה, זה חוב שאצל חברות כאלה, בנדלן, תקשורת, אנחנו הכרנו את זה אצלנו, אתה יודע, אפילו מבזק, וזה משעשע, כי היו, היו תקופות שפטריק דריי נחשב למועמד לקנות את, את, את בזק, אבל גם טייקונים ישראלים, אחד אחרי השני, קנו חברות תקשורת ונפלו איתם, מי דנקנר עם, עם סלקום ואלוביץ' עם, עם בזק ובנדוב עם פרטנר, אז אתה שואל את עצמך, האם הטייקונים האלה הם חזקים היום כתמיד, אני בטוח שבמידה רבה הוא, הוא מאוד כועס על המידע שפורסם, ועובדה שהוא טבע, וזה מעליב לשמוע את הסיפורים, אבל ביום יום אני בטוח שהוא יותר מודאג מהריבית ומהשווקים מאשר מהעניינים.
תהייה אחרונה לסיום, איתן, אתה יודע, במקרה של דריי הוא באמת סירב להיכנע ולשלם את הכופר, את הדמי סחיטה האלה, אני תוהק בכמה אנשי עסקים כן נכנעים במצבים כאלה, כשבאים להם הקרים שמאיימים לחשוף מידע מאוד רגיש, בכמה מקרים שאנחנו בכלל לא נדע ולא יודעים עליהם, ומשלמים להם.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני מכיר 2-3 אנשים שמתפרנסים, זה מעניין, מהמסע ומתן, שהוא מאוד מסוים, של איך אתה מנהל כתאגיד או כאיש עסקים או כמה שזה לא יהיה, עם האנשים האלה שפרצו וגנבו עםך מסמכים, האם הם מפרסם אותם, לפעמים הם נעלו לך את המסמכים ומונעים את הגישה שלך אליהם, ומעניין, הוא ממליץ בחלק גדול מהמקרים, תשמעו, תשלמו כסף הזה, זאת אומרת, זה הרבה פעמים יותר זול מכל ההשלכות אחר כך של לטפל במידע שדלף, פרסום של המידעים האלה, בנעילה של מסמכים שאתה צריך. סתם, אני מכיר כמה עורכי דין בתל אביב שעשו להם פריצות כופרה, נעלו להם את המחשב, אמרו להם תשלם $100. $100. מה, לא תשלם $100 ותעשה את הדבר הזה? הם לא טיפשים הפורצים, הם יוצרים לך תמריץ לעניין הזה.
יפה. איתן אבריאל, ניפגש מחר, תודה.
בהחלט, ביי.
שלום לאורי קדר.
שלום סמי, מה שלומך?
תכף נראה מה שלומי. אתה המנכ״ל של ישראל חופשית, עמותה שעוסקת בהסדרת יחסי הדת ומדינה.
נכון.
נקרא לזה מהשם של הארגון שלכם, אפשר להבין שאתם רואים את ההסכמים הקואליציוניים שנחתמים בימים אלה, ומורטים את שערות הראש, מכינים, לא יודע מה, תחמושת ליציאה למאבק. מה אתם עושים בדיוק כשאתם רואים שהרבה מאוד סעיפים שם מגדילים את החופש של הדתיים לעשות מה שבא להם ומצמצמים את החופש של כל האחרים?
תראה, אז א', אנחנו לא מורטים את השערות, גם כי בגילנו לא נותרו עוד הרבה וגם כי לא יודע מה יצא לנו מזה. אבל בעיקר אנחנו מבינים שזה לא רק אנחנו, זאת אומרת, אתה רואה שוב ושוב את התגובות של הציבור הישראלי הרחב מאוד שמסתכל על הסעיפים שהוסכמו, קודם כל בפליאה ובתחילה בחוסר אמון. הדברים האלה גם כל פעם יש להם איזה ריטואל שזה מודלף, ואז אומרים, לא, הנוסח הסופי יהיה משהו אחר לגמרי, ואתה רואה שבמקרה שהנוסח הסופי הוא אחר, הוא רק יותר גרוע.
כן.
זה ממש קרה כמה פעמים בתקופה האחרונה.
תראה, דיברתי פה קודם עם אבי ברלי, הפרשן הפוליטי שלנו, והוא מתאר את התהליך הזה של הגברת המתח בין דתיים לחילונים, כתוכנית שבעצם הגה ורקח ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, משום שנוח לו שהכעס, הזעם הציבורי יופנה כלפי דתיים וחרדים, ויוסט ממנו כתוצאה מכל אתה יודע, הסיפורים המשפטיים שלו.
א', אם זו התוכנית, אז בינתיים היא מתקדמת יפה חוץ מדבר אחד. אני חושב שכולם מבינים שהוא האחראי היחיד. זאת אומרת, העובדה שאנשי שוליים כמו אבי מעוז מוצאים את עצמם במרכז הבמה הישראלית היא בגלל נתניהו. אבי מעוז בפני עצמו לא היה מגיע לשום דבר. אורית סטרוק, שתכף נדבר על ההתבטאויות שלה, אני מניח מהבוקר, היא לא דמות שמישהו היה חושב עליה בתור שרה אם לא נתניהו. זאת אומרת, נתניהו בסופו של דבר יצר את הקואליציה המסתמנת, והיא שלו, והיא תהיה באחריותו. אני חושב שאנחנו רואים, אני מסכים שיש איזה ניסיון לגרום לכולם, נקרא לזה ככה, לכעוס על השליחים, אבל אני חושב שזה לא יחזיק לאורך זמן, ואני חושב שזה גם לא יחזיק לאורך זמן, כי גם ובעיקר קהל הבוחרים של נתניהו, הוא לא קהל דתי ברובו.
לא, אבל עדיין, לפי התיאוריה הזו שתיאר פה אבי בראלי, ברגע שיש מתח ביחסי דתיים חילונים, ונתניהו מתייצב, ואגב, הוא כבר עשה את זה היום עם אורית סטרוק, אחרי התבטאות של אורית סטרוק, על כך שזה בסדר גמור, שבעל עסק לא ייתן שירות למי שלא בא לו לתת את השירות הזה, נתניהו פרסם איזושהי הבהרה כזו, רבע מאולצת או חצי מאולצת, אבל הוא מופיע בתור המבוגר האחראי, המתון, המרגיע, זה שהגורם אולי נקרא לו הכי מתון בממשלתו שלו. העובדה שיש מסביבו מספיק אנשים מאוד מאוד קיצוניים מבחינה דתית, גם מבחינות נוספות, עוזרת לו דווקא לקבע את מעמדו כאיש מתון וליברלי. אתה אומר, אני לא רוצה את המשוגעים האלה, שיהיה כבר הוא.
אני חושב שכל זה אולי יהיה נכון עד השלב שבו המשחק האמיתי יתחיל, וזה אחרי שתוקם הממשלה. זאת אומרת, החבורה הקיצונית שנתניהו אסף סביבו היא רעבה לשינוי. היא רעבה לשינוי מאוד קיצוני, לשינוי שרוב הציבור הישראלי מסתכל עליו בדחייה, בבעתה. אני לא חושב שהם משחקים משחקים, אני חושב שהם באמת מתכוונים לזה. אני לא יודע אם אתה או המאזינים אוהבים לראות את סאות' פארק. היה פעם פרק בסאות' פארק שהם תיארו סיינטולוגיה. ויש שם קטע שמופיעה לוחית כזאת בתחתית הוידאו, שזה באמת מה שהם מאמינים בו. אז אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו משמחה רוטמן, מאורית סטרוק, מאבי מעוז, מסמוטריץ', הם באמת מאמינים בזה, מגולדקנוף, מגפני, מדרי, לא, מבנגביר, לא חסר. הם באמת מאמינים בזה, אלה השותפים של נתניהו, וזה אנשים שלא באו לשחק. עכשיו, אני חושב שאפשר רגע להסתכל כמה צעדים אחורה ולהבין, לפני כמה שבועות בעצם היינו בשיחה שאומרת שאם יש שחקני כדורגל דתיים והם לא רוצים לשחק בשבת, אז לאף אחד אסור לשחק בשבת, אם אתה זוכר, סמוטריץ' כן. רוצה שנזיז את הכדורגל לשבת, כי יש שחקנים שזה מפריע להם. עכשיו אנחנו כבר בדיון שבו אם יש בעל עסק דתי, אז מותר לו להפלות לקוחות. עכשיו, לבעלי עסקים בישראל, יש כל מיני דברים שאסור להם לעשות, הרבה יותר בסיסיים. אסור להם, למשל, בכמעט שום מקרה לפתוח את העסק בשבת. אסור להם בכמעט שום מקרה להעסיק פה יהודים. אסור...
תראה, אבל הטיעון המרכזי, גם של סמוטריץ', גם של סטרוק, זה שהם בעצם דורשים חופש. כלומר, הם לוקחים את המילה חופש, וזה החופש להגיד לך, אני לא רוצה למכור לך, אני לא רוצה שתטפל בי, אני רוצה מישהו אחר. כלומר, זה חופש שהם לוקחים לעצמם. אבל באותו זמן, הם שוללים חופש מאחרים בכל מיני דברים. זה יכול להיות, אני יודע מה, לסגור עסקים בשבת, או לא להכניס חמץ לבית חולים, או שלא תהיה רכבת קלה בשבת. כלומר, איך אפשר ליישב את ההסתכלות על זה כחופש? חופש הוא רק חופש להיות דתי ולהחליט מי נכנס אליך לעסק.
תראה, זה קצת נראה, ואני חושב שזאת חוויה שהרבה ישראלים חוו אותה, זה קצת נראה שהם מנסים לקחת את המושג חופש דתי, ולהחזיר אותנו לימי הטירונות, שהיה מעט חבר'ה שהיו מנצנצים על כולם, ולא היו באים לשטוף את הפלוגה, כי הם בדיוק היו עסוקים. עכשיו, כולם כעסו עליהם, גם הדתיים כעסו עליהם, המסורתיים כעסו עליהם, החילונים כעסו עליהם. זה נראה שהם ממש מנסים לעשות פה איזושהי השמדת ערך למושגים שהם משתמשים בהם. עכשיו, הציבור לא מטומטם, זאת אומרת, אנשים לא חושבים שבאותה מידה שהאנשים האלה מסתכלים על חופש, הרי ממה זה נובע בעצם? הדיון הזה הוא דיון שהתבסס על כמה מקרים. היה המקרה של בית דפוס בבאר שבע שסרב להדפיס פליירים של האגודה למען הלהט"ב. אגב, הוא סרב לפני שהוא בכלל ראה במה מדובר, פשוט בגלל הלקוח. והייתה פסיקה של בית המשפט העליון לא מזמן על זה שבית החולים לניאדו לא יכול להפלות מטופלות שבאות לטיפולי הפריה חוץ גופית אם הן לא נשואות. וכל הדברים האלה בסופו של דבר, כמו שאתה אומר בצדק, הם מנסים למתג פה את הסיפור של חופש, אבל כי בעצם האמירה שלהם היא שמעל חופש ומעל שוויון יש עוד ערך והוא דת.
כן.
ושבשם הדת מותר לעשות הכל.
אבל השאלה, אוקיי, בסדר, אבל נגיד שאתם מקדמים את זה. איך מחר אתם תבואו בתלונות, אם אתם תשמעו, שישראלי נפצע באיזה, לא יודע מה, באיזה תאונת סקי בשוויץ, ובא בית החולים ואמר, אנחנו לא מטפלים ביהודים. זה נוגד את אמונתנו הדתית.
אני חושב שחלק חלק מהבעיה עם הדברים שהחבר'ה האלה מקדמים, זה שזה פשוט לא מעניין אותם. חלק מהדברים האלה פשוט לא אכפת להם. הם לא מסתכלים בטווח הארוך.
לא, אבל הם מבינים את ההשלכות. אי אפשר להגיד שאנשים האלה
הם טיפשים. לא, הם לא טיפשים. לא, הם לא טיפשים. זה פשוט לא מעניין אותם. אני גם חושב שמה זה מבינים את ההשלכות. הם מבינים את ההשלכות, אבל שוב, הם באו לשרת ציבור קטן ומצומצם מאוד, קיצוני מאוד. זה לא חדש, זאת אומרת, אנחנו מכירים את אורית סטרוק לא מהיום, אנחנו מכירים את רוטמן לא מהיום, אנחנו מכירים את אבי מעוז לא מהיום. זה אנשים שמייצגים פלח קטן בציבוריות הישראלית, ושוב, אם נחזור אחורה למה שאמרת קודם ולשיחה שלך עם אבי בראלי, הם מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, אבל הסיפור הפנימי הוא נתניהו. ונתניהו בסוף, אני חושב, מאמין שהוא יוכל לנצח להחזיק את כל כדורי הג'גלינג האלה באוויר, ולשקר לכולם במקביל. אבל אני חושב
שהשיטה... אגב, אמר לי מישהו שעבד איתו הרבה מאוד שנים, שהוא פשוט לא יצליח לקיים את ההבטחות שלו. הוא מבטיח, כי הוא רוצה כבר להקים ממשלה, הוא רוצה כבר להיכנס לרשות הממשלה. הוא יודע שברגע שכולם בתוך הממשלה, אז כבר לפרק את הממשלה יהיה הרבה יותר מסובך, והוא יוכל להגיד להם הרבה פעמים, לא, הבטחתי, אבל אני לא יכול לקיים וכו', יש לחצים מפה ולחצים משם. אבל דווקא בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, כי בשבוע שעבר פורסם מה שנקרא מכתב ההייטקיסטים. שהם באו ואמרו לממשלה הזאת, שמו, אתם עושים יותר מדי דברים שמאיימים פה על מערכת המשפט, שמאיימים על זכויות של מיעוטים. דעו לכם שזה מסכן את מעמדה של ישראל כזה סטארט-אפ ניישן, כי יבואו המשקיעים ויגידו, אנחנו לא משקיעים במקום שבו מאיימים על זכויות של מיעוטים, או מקום שבו פוגעים במערכת המשפט, פוגעים באמון בה, ואני טועה במונחים של הנושאים שאתה עוסק בהם, נושא של חופש, חופש מציוויים דתיים ומהשתלטות של גורמים דתיים על המדינה. זה דבר שיש בו איזה דירוגים גלובליים שבהם ממקמים אותנו, עד כמה אנחנו מדינה שבה יש חופש מדת?
אנחנו, כשיש דירוגים כאלה, נגיד את זה בעדינות, הם לא מאוד מחמיאים לנו. אתה רואה את זה ביום-יום, תראה, ישראל מבחינת היכולת המאוד בסיסית להתחתן ולהתגרש, נמצאת בשורה אחת עם מדינות שבוא נגיד ככה, בדרך כלל הם הרשימה של האויבות הכי גדולות שלנו. אנחנו לפעמים לוקחים פה חלק מהדברים כבר כמובן מאליו, בסדר, אבל העובדה שאם אתה רוצה להתחתן או להתגרש בישראל, אתה חייב לעשות את זה דרך מוסדות הדת, וללכת להתגרש זה בדין רבני. זה מושגים שמקובלים באיראן, הם מקובלים בסעודיה. זה לא איזה חבורה שנגיד איזה גאווה גדולה להשתייך אליה. אבל בדברים האלה אני חושב שזה חלק מהנקודה, זאת אומרת, שיותר ויותר אנחנו רואים גם עכשיו הייתה איזה בקשה דרישה שנכנסה להסכמים הקואליציוניים של סמוטריץ' שהרב הראשי ימנה את הרב הצבאי לצה"ל. זאת אומרת שיהיה ועדה שמי שעומד בתוכה הוא, בראשה הוא עסקן דת, עסקן דת בכיר, אבל עסקן דת, ושהוא ימנה קצין בכיר בצבא, ושבאותה, ועל הדרך גם יעלו את הרב הצבאי בדרגה, ושהוא יקבל סמכויות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בסופו של דבר,
כלומר, מפקיעים מידי הרמטכ"ל את כל האחריות על דת, עושים לזה אאוטסורסינג, כמו שעושים אאוטסורסינג למי שמכין את האוכל באיזה בסיס צבאי, עושים אאוטסורסינג של כל ענייני הדת. אגב, עושים את זה גם במתאם הפעולות בשטחים, והמנהל האזרחי שעוברים לאחריות סמוטריץ', ומגב היוש שעובר לאחריות בן גביר. יש פה, באמת, גם דיברתי על זה גם קודם עם אבי ברלי. אבל שוב, העניין הוא, כשאתה מסתכל על מעמדה של ישראל בעולם במונחים של חופש, זה פרמטר שחשוב? או שאומרים, בוא'נה, זה עניינכם הפרטי. אתם רוצים לסגור בשבת, אתם לא רוצים לפתוח עסקים, יש רכבת, אין רכבת. אנחנו לא מתערבים למדינות בדברים הבסיסיים שהאזרחים שלהם חווים.
נגיד זה ככה, אני לא רוצה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו עוסקים בסוגיות האלה כי העולם אומר או שואל וכן הלאה וכן הלאה. זה סוגיות שלנו בתור אזרחים ישראלים. בסופו של דבר, הציבור רואה מה קורה, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסיטואציה של בחירה, נגיד את זה ככה, אם אנחנו רוצים ללכת לאזורים שדומים יותר לדמוקרטיות ליברליות, או אנחנו רוצים ללכת לאזורים שמרניים ואוטוריטריים. זה הבחירות שעומדות בפנינו היום. אני חושב שנתניהו מנסה, ומבחינתו בצדק, אבל זה פשוט לא יצליח, להגיד לא, אפשר גם להיות מדינה שגורמי הדת בהם מאוד חזקים, וגם להיות מדינה דמוקרטיה מודרנית, מערבית, ליברלית, מפותחת. הניסיון מראה שזה לא אפשרי. כן. מדינה לא יכולה להיות מדינה שלגורמי דת יש בה אינסוף סמכויות, כן. ולהיות דמוקרטיה ליברלית מערבית.
אורי, כמה זמן ישראל חופשית קיימת?
מאז 2009.
מאז 2009, ומאז 2009, אם היית מסרטט גרף של מידת החופש, המידת או המעורבות של הדת בכלכלה, אנחנו בנסיגה או ב...
אני חושב שברוב המקרים, לפחות עד היום, היינו בתהליך טוב. זאת אומרת, ישראל, למשל, השבת היום היא שבת הרבה יותר ליברלית. יש לך הרבה יותר אפשרויות לקנות בשבת, יש לך אפשרויות ללכת לבתי קולנוע בשבת. הרי אנחנו זוכרים שבשנות ה-80, הניסיון לפתוח את קולנוע היכל בפתח תקווה היה אירוע בקנה מידה לאומי, והיום זה די ברור שבתי קולנוע בישראל פתוחים בשבת, כי ככה זה עובד.
אז בעצם זה המוקש הראשון מאז 2009, המשמעותי שבו אתה רואה איך אנחנו עשויים, עלולים ללכת אחורה?
אני חושב שבזה ובסוגיות של הפרדה מגדרית, שאגב גם הם הרי הגיעו לשולחן בתור איזה זכות של דתיים ללמוד בהפרדה מגדרית, ועכשיו רוצים להרחיב את הזכות הזאת למתן שירותים ציבוריים בהפרדה מגדרית, וכל דבר בעצם שיתאפשר בהפרדה מגדרית. בסופו של דבר, אני חוזר למה שאמרת קודם, ואתה צודק, הם מנסים להפוך את המושגים של חופש על הראש.
כן.
ולהפוך את העניין של חופש למושג שהוא מנותק מהקונטקסט הכללי של חופש, ולהפוך אותו למושג שמרני.
כן.
ואני חושב שיהיה פה בקלש מאוד מאוד חזק של הציבור הישראלי, ונתניהו, אגב, כנראה הראשון שמבין את זה.
כן. לסיום, זה אומר דברים טובים על הארגון שלך, כלומר, צפוי לו עתיד גדול בליהנות מהבקלש הזה.
אני חושב שהבקלש הזה, מי שיהנה ממנו בעיקר זה הציבור הישראלי, אבל אם מישהו חשב אחרת, נראה שאני לא אחפש עבודה בקרוב.
יפה. אורי קדר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה לאברי רוזנצבי ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.